ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויום הביע השם שלך נע ביד תשלח. אומר רש"י ששבעה ימים מתנהל לוויכוח בין הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא מנסה להשפיע על משה ללכת למצרים, ומשה מוצא תירוץ אחרי תירוץ למה הוא לא רוצה ללכת למצרים, עד שבסוף יחרף השם במשה. זה לא מובן, אם שולחים את משה להוציא את ישראל ממצרים, היה צריך לרוץ להוציא את ישראל ממצרים, וכי לא אכפת לו שהיהודים סובלים בחומר ובלבנים ובכל הצרות שיש להם, היה צריך לרוץ להוציא את ישראל ממצרים. אלא זה כמו שרש"י מביא, שמשה מודאג על כבוד אחיו, שעד עכשיו אהרון היה מנהיג של כלל ישראל, היה נביא השם במצרים, ועכשיו פתאום ההנהגה תעבור אל משה, אז זה פגיעה בכבוד של אהרון, אז משה לכן מסרב ללכת, מנסה לסרב ללכת. אז גם זה לא מובן. אם הייתה שריפה, הוא יכול להוציא מישהו מהשריפה, ויש שם אחיו, אז היה מחכה, אולי כבוד אחי יציל ראשון. אם יש שריפה, צריך מי שיכול להציל, צריך להציל. מה פה שבגלל כבוד אחיו הוא נמנע מלהציל את היהודים מהשריפה שם במצרים? אבל משה יודע שהגאולה היא צריכה להיות ניסית, זאת לא צריכה להיות גאולה טבעית, זאת צריכה להיות גאולה ניסית, ונס יהיה שלם רק אם אין בו שום פגם ברוחניות. נס צריך להיות על פי שלמות רוחנית, ואם הוא פוגע בכבוד אחיו, אז אין כאן שלמות רוחנית, אז זה לא מתאים לנס. בשריפה הטבעית אז כל הקודם להציל זכה, אי אפשר לעשות חשבונות מי יותר מכובד מי פחות מכובד, אבל כאן זה לא הצלה טבעית, כאן זה הצלה ניסית, שאיך ישראל יצאו ממצרים. אז זה צריך להיות בשלמות ולא יכול להיות לא בשלמות, לכן משה רבנו מסרב. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך אברכך ושמח בליבו, אז לכן אתה יכול ללכת, אין כאן חשש של פגיעה באהרון, להפך אהרון ישמח בליבו. אז גם זה קשה, יש הווה מינה שאהרון לא ישמח, הוא פוגש את אחיו שכבר לא ראה אותו 60 שנה, עכשיו יפגוש אותו פתאום, ולא רק זה, אלא אך יבוא מסורות כאלה טובות שפרעה יקבל מה שמגיע לו, וישראל יצאו ממצרים ויקבלו את התורה על הר סיני ויבואו לארץ זבת חלב ודבש. אז מה החידוש שאהרון ישמח בליבו? זה נכון, זה פשיטה שאהרון ישמח בליבו, הוא כל השנים כואב על צרותם של ישראל, אז ודאי הוא ישמח בליבו. אבל יחד עם השמחה בליבו על גאולת ישראל וגם על הפגישה עם אחיו, אבל איכשהו צפוי שיכאב לו הלב משהו, שהאחיו הצעיר נהיה עכשיו פתאום המנהיג, אחרי שהוא כל השנים סבל עם היהודים במצרים, עכשיו פתאום האח הצעיר יבוא ויהיה המנהיג, אז יכאב לו איכשהו. זה לא טבעי שלא יכאב לו כלום, ועל זה הקדוש ברוך הוא מבטיח לברכה ושמח בליבו, שיהיה רק שמחה, לא יהיה שום נקודה של קנאה או תרעומת בלב של אהרון, אלא אך ורק שמחה נקייה, כי לא אכפת לו על עצמו, אכפת לו מה טוב ליהודים, אכפת לו מה טוב למשה. הלב שלו נקי לגמרי מכל אנוכיות ומחשבה שאני ארד מכבודי או משהו כזה. זה היה צריך הבטחה של חשבור, כי זה באופן טבעי היה קשה להאמין שלא יקנה בכלל בכבוד של משה, רק הבטחה של חשבור למשה יכלה לומר דבר כזה של אהרון, רק ישמח בלבו. חזר באמת אמרו שבזכר ברעך ושמח בלבו זכה לחושן המשפט על לבו, כי הלב שלו כל כך נקי שאין לו שום נגיעה עצמית, אז הוא יכול לשאת חושן המשפט על לבו, יקבל את המשפט של בני ישראל באופן נקי בלי שום מחשבות עצמיות. זה לא רק אהרון נקי מכל אנוכיות, גם משה נקי מכל אנוכיות. משה שמח כשטוב לאהרון, כמו שאהרון שמח כשטוב למשה, משה שמח כשטוב לאהרון. חזל אמרו על הפסוק, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון. כתוב כאן פעמיים זקן, וכי כמה זקנים היו לאהרון. אמרו חזל שכשהוא יורד על זקן אהרון, אז נדמה למשה כאילו יורד על הזקן שלו. הוא כל כך שמח לאחיו שקיבל את הכהונה הגדולה, למרות שזה עונש למשה, זה כמו שרש"י אומר, שמשה היה צריך להיות כהן, ועכשיו אהרון יהיה כהן במקומו. ובכל זאת הוא בכלל לא מקנה באחיו, אלא כל כך שמח שמושכים את אחיו, כאילו מושכים אותו. השמן שיורד על זקן אהרון, כאילו יורד על הזקן של משה. זה שני אחים שאף אחד משניהם אין לו שמץ של קנאה בשני, אלא שניהם רוצים רק אחד את טובתו של השני, ומה טוב לקדוש ברוך הוא, מה טוב ליהודים, זה מה שאכפת להם, לא על עצמם. לכן משה ואהרון יכולים לומר, ואנחנו מה? אנחנו נחשבים לאפס. יותר ענבים מדוד המלך שאמר ואנוכי תולעת ולא איש, ואפילו יותר ענבים מאברהם אבינו שאמר לעצמו ואנוכי אפר ואפר, הם אפילו לא אפר ואפר, הם אפס. אנחנו מה? זה משה ואהרון, הכוח שלהם התבטא לגמרי. לכן משה רבינו חזר אמרו שמנבא באספקלריה מהירה, שכל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה. משה רבינו מתנבא באספקלריה מהירה, מה הפירוש? שכל נביא רואה את המראה שהקדוש ברוך הוא מראה לו. אבל בכל זאת אמרו חזר סגנון אחד נודה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. למה? מפני שכולם רואים אותו מראה, אבל כל אחד מבטא את זה לפי כוחות הנפש שלו. אם ישאלו שני בני אדם, מה אתה רואה כאן בחדר? אחד יגיד, אני רואה כאן יושבים ושומעים שיחה. אחד יגיד, אני רואה כאן בית מדרש מלא ספרים. שניהם אומרים אמת, אבל כל אחד מתרשם מנקודה אחרת. שני בני אדם, כל אחד מתרשם לפי כוחות הנפש שלו. אז כך אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. ואילו משה רבינו, הנפש שלו כל כך נקייה שהוא אומר רק מה שהשם רוצה, לא, אין שום תערובת מכוחות נפשו בזה. אם אור עובר זכוכית אדומה אז הוא נראה אדום, אם עובר זכוכית ירוקה נראה ירוק, אבל אם עובר זכוכית שקופה אז הוא שקוף לגמרי, הוא נקי. אז משה רבינו הזכוכית שלו שקופה לגמרי, אז הוא מתנבא באספקלריה מהירה, מפני שאין לו שום נגיעה עצמית. אז היה קשה לי באמת לפי זה, אז למה נפשו של אהרון דוד? למה רק משה מתנבא באספקלריה מהירה? למה לא גם אהרון? וחשבתי שאולי נפשו של אהרון צבועה באהבת ישראל. הוא אוהב שלום ורודף שלום, אז יש לו נפש שלו צבועה באהבת ישראל. מה שאין כן משה, שהגמרא אומר שזה היה הבדל בין משה ואהרון, שמשה אומר ייקוב הדין את ההר, ואהרון אוהב שלום ורודף שלום. משה רוצה רק מה שהשם מראה, ייקוב הדין את ההר, רק מה שהשם מראה. ואהרון הנפש שלו כבר צובעת את זה באהבת ישראל. לכן במעשה העגל אהרון נכשל ועושה עגל, הוא לא האמין חס ושלום בעגל, למה הוא בכל זאת עושה עגל? אומרים חז"ל, מאהבת ישראל, שהוא פחד אם הוא יתנגד, יהרגו אותו כמו שהרגו את חור, ויהיה להם עבירה נוראה, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, אז מי יודע אם השם יסלח על עבירה כזאת, על עבירה של עגל יותר מהר השם יסלח. אז הוא הסכים לעשות את העבירה הזאת, לעשות עגל, כדי להציל את ישראל מהמכשול היותר חמור של הריגת כהן ונביא. הוא לא צדק בהכרעה שלו, השם כעס עליו, אבל זה היה השיקול של אהרון. השם ענש את אהרון על מה שהוא עשה, אבל זה היה השיקול של אהרון מאהבת ישראל. משה רבנו הוא לגמרי יקוב הדין תהר, לא מורחב כאן שום דבר, רק מה שהשם אומר, לא משהו אחר. חז"ל אמרו שכל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. למדו את זה ממרדכי ואסתר, שמפני שכתוב ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ולכן הם זכו להביא גאולה לעולם. אז למה לא מצאנו אצל משה ואהרון, הם גם הביאו גאולה לעולם, גאולה יותר גדולה אולי משל מרדכי ואסתר, ולא מצאנו שזה אצלם, זה בגלל שאמרו דבר בשם אמרו. חשבתי שהטעם שאמרו למה צריך כל אומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, למה דווקא זאת המידה הדרושה בשביל להביא גאולה לעולם? כי מי שלא אומר דבר בשם אמרו מייחס את עצמו כבוד שלא מגיע לו, אז גם אם יביא גאולה ייחס את עצמו את הגאולה. לא מה השם עשה את הגאולה, הוא יאמר אני עשיתי את הגאולה. אז לכן המידה שדרושה כדי להביא גאולה לעולם זה שלא יהיה אומר דבר בשם אמרו, שלא ייקח לעצמו כבוד של אחרים. אבל אצל משה רבינו ואהרון אצלם אין חשש כזה, הם אומרים ונחנו מה, אז פשיטה שהם רואים להביא גאולה לעולם, אין להם שום עצמיות משלהם, אז אין חשש שיחסו לעצמם את הגאולה. בגמרא יש מחלוקת אם יתרו בא אל משה רבנו למדבר לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. אם הוא בא אחרי מתן תורה, אז יש לשאול שאלה למה בכל זאת זה כתוב בתורה לפני מתן תורה, כתוב בתורה הפרשה של יתרו שבא אל משה רבנו. אז שמעתי מאבי מורי זכרו לברכה שהסיבה שהתורה כתבה את זה לפני מתן תורה, לראות בזכות מה משה זוכה לקבל את התורה, בזכות הענווה הגדולה של משה רבינו, שיתרו בא ואומר לו שאתה לא יכול לשפוט לבד את העם, אתה צריך למנות שופטים אחרים. משה היה בדרך הטבע יכול לומר חותנו, אתה בא ללמד אותי מה לעשות, אני הוצאתי את היהודים ממצרים, ברוך השם העברתי אותם את ים סוף, הורדתי מן לישראל, אתה לא צריך ללמד אותי מה לעשות. ומשה אבינו אין לו את הגאווה הזאת. והרי שיתרו אומר דבר סביר, הוא אומר לשאול את הקדוש ברוך הוא, אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, לא, כי משה אין לו שום עצמיות, הוא אומר אני עשיתי, אני הוצאתי את הילדים ממצרים, בזכות זה הוא זוכה לקבל את התורה, הוא זוכה להביא לוחות ותורה לישראל, מפני שאין לו שום דבר לייחס את עצמו, הוא מייחס הכל לנותן התורה. חז"ל גם אמרו במדרש שכשהשם גזר שמשה לא ייכנס לארץ ישראל, משה התחנן הרי כן ייכנס לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה אמרת שני דברים, אתה אמרת סלח נא לעוון עם הזה אתה אמרת עברנה וראית הארץ הטובה, או תוותר על סלחנה או תוותר על עברנה, לא, לא, לא שניהם. אז משה אמר, יבד משה ואלף תרצה בו ואל תנזק ציפורנו של אחד מישראל. אני מוכן למות אלף פעמים אם היה שח, שלא ינזק אף יהודי, למרות שכל היהודים יותר קטנים ממני והכל, אני רואה את עצמי כקטן מכל היהודים. כדאי שאני אמות אלף פעמים שלא ינזק אף יהודי. זה מפני שמשה מבטא את עצמו לגמרי, אין לו שום עצמיות, רק משהו טוב לקדוש ברוך הוא, משהו טוב לכלל ישראל. חשבתי שאנחנו גם מבטלים את עצמנו. איפה אנחנו מבטלים את עצמנו? אנחנו אומרים כל יום, ונפשי כאפר לכל תהיה, שאני מוכן שכולם ידרכו עליי כמו שכולם דורכים על האפר, שכולם ידרכו עליי. אבל הרי ידוע שאנחנו גם מבטלים את החמץ בערב פסח, אנחנו אומרים שיהיה כאפר דבר. ובכל זאת, החזל לא סומכים על הביטול שלנו. החזל מחייבים אותנו לשרוף את החמץ, או בכל פחות למכור אותו לגוי. כך בהלכה שעושים יהודי, אפילו אמר ביטול חמץ, אבל לא מחר לגוי, אז החמץ אסור אחרי פסח. למה? הרי הוא ביטל מדורייתא וביטל בעם מסגי ליום התגמר. אז אם הוא ביטל, למה? אבל חזל ידעו שאי אפשר לסמוך כל כך על הביטול שלנו, שאנחנו אומרים שהחמץ יהיה כאפר. בהראיה שאנחנו אומרים שגם אנחנו בעצמנו נהיה כאפר, ובכל זאת אם מישהו מעליב אותנו אחר כך זה כואב לנו, ואנחנו עלולים לנקום או לפחות לנטור. הביטול שלנו הוא לא ביטול מוחלט כל כך, ויש לחשוש שגם הביטול חמץ לא יהיה מוחלט כל כך, ולכן חזל חייבו לסרוף או למכור את החמץ. משה רבנו עצמו אין דברים כאלה, הביטול שלו הוא ביטול מוחלט, אפילו לא כאפרדה, פחות מאפרדה. אני קצת תמתי על העובדה שבשום מקום השם לא נקרא אלוקי משה, כשבו הוא נקרא בהרבה מקומות אלוקי אברהם, יצחק ויעקב או ישראל או אלוקי ישראל, כשבו הוא נקרא פעם בתנך אלוקי אליהו, הוא נקרא גם אלוקי דוד, אבל בשום מקום לא מצאינו שהשם נקרא אלוקי משה. למה זה? חוץ ממקום אחד שאני תכף אגיד, בדרך כלל השם לא נקרא אלוקי משה. אני חושב שהטעם הוא על פי מה שחכמי קבלה אמרו, שמשה נקרא בעלה דמטרונית, הוא כביכול בעלה שהשכינה. אלוקי אברהם, זאת אומרת שהשכינה מתייחדת על אברהם, על יצחק ועל יעקב, אבל משה הוא מעל לשכינה. אי אפשר להגיד אלוקי משה, משה הוא מעל לשכינה, בעלה דמטרונית, איך זה קראו לו. איפה כן הקדוש ברוך הוא, איפה כן משה נקרא, השם נקרא אלוקי משה, במעשה העגל, והיכן משה את פני השם אלוקיו, שם כתוב אלוקיו על משה, אבל שם הקדוש ברוך הוא אמר לו לך רד, כמו שחזל פשוט רד מגדולתך, באותה שעה השם הוריד אותו שהוא לא יהיה בעלה דמטרוניתא, אבל בדרך כלל משה רבנו הוא בעלה דמטרוניתא, הוא כל כך בטל לגבי הקדוש ברוך הוא שהוא כביכול מעל לשכינה. קשה לומר דברים כאלה על בשר ודם, אבל המקובלים אמרו את זה, שהוא איש האלוקים בעלה דמטרוניתא. יש עוד נביאים שנקראו איש האלוקים, אבל עליהם לא אמרו את זה, על משה רבנו אמרו שזה פירוש איש האלוקים, שהוא בעלה דמטרוניתא, כי כל כך הוא בטל לגבי שכינה. לכן הוא נפרד מאשתו, כי הוא מעל למלכה הזאת להיות נשוי לגברת מסר ודם, כביכול נשוי לשכינה, הוא נפרד מאשתו, מתקדש לעולמים. הקשבוך אמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, כל ישראל חוזרים אחרי מתן תורה לאוהד שלהם, אתה פה עמוד עמדי, אתה נשאר איתי. כתוב אחרי שמשה מקבל את הלוחות, ויפן וירד משה מן ההר, הוא מסתובב, עושה תפנית של 180 מעלות ויורד מההר. אבל כתוב הרי שכשיוצאים מהקודש אסור לפנות, צריך ללכת עם הפנים אל הקודש. אז אם משה יוצא מלפני השם, למה ויפן וירד משה מן ההר? היה צריך לרדת אחורה. אמנם ודאי זה קשה לרדת מההר ועוד שתי לוחות כבדות על הידיים שלו ולרדת אחורה, ובכל זאת היה צריך לאחורה, ללכת אחורה. משה עשה עוד כמה דברים קשים, אז היה צריך לעשות גם את הדבר הקשה הזה. אבל זה שמשה לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, גם כשהוא הולך, השכינה הולכת איתו, הוא לא נפרד. אז גם הוא מסתובב 180 מעלות, השכינה הולכת איתו, הוא לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. לכן ויפן וירד משה מן ההר, שכל הזמן שלשון הרמב״ם שהוא מתקדש לעולמים, קודש קודשים דבוק בחיי העולמים כל הזמן, אז אין לו ירידה חוץ מבמעשה העגל שהקדוש ברוך הוא גר בו. אין לו עצמיות משה, אין לו עצמיות אהרון, אין לו עצמיות גם כלפי הקדוש ברוך הוא וגם זה לזה וגם כלפי ישראל. הם מבטלים את עצמם לגמרי, לא כמו שמספרים על יהודי אחד, רבי יונתן אייבשיץ, שמעתי את הסיפור הזה מהרב עובדיה שליטה. רבי יונתן אייבשיץ בא פעם בערב יום כיפור למקום אחד, ראה יהודי מתבדה בבחירות גדולות, כאי עד שלא נוצרתי אני כדאי, עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי אפר, אני בחיי כל מקום הבניתתי. אז הוא חשב בלב, כדאי לשבת על יד יהודי כזה ביום כיפור, אז ביקש מהגברים, נתנו לו לשבת על יד היהודי הזה ביום כיפור. רצונו של האדם זהו כבודו, במיירים שוב היהודי מתוודא כך, בשחית שוב היהודי מתוודא כך, והקריאת התורה הגבי מחלק עליות, והיהודי צועק על הגבי, וזה וזה נתת עליות ולי לא נתת. אז רבי יותר אמר לו, רבי יד, אתה אמרת שאפר אני בחיי כל מחומר ביתתי, וזה אמרתי לקדוש ברוך הוא, מה זה נוגע לגבי? זה לא הדרך הנכונה להתבטלות, אבל הדרך של משה רבינו ואהרון, אם אנחנו מה, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, גם כלפי ישראל, ואנחנו מה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.